אנחנו בנתיב אהבת השם שבספר נתיבות עולם מאת רבנו המהר"ל מפראג, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בפרק א' עדיין, כמה שאני זוכר, והגענו ל... בעצם אני חושב שהגענו כבר... כן, אנחנו בסוף פרק א' של נתיבות עולם, ויש נתיב אהבת השם בנתיבות עולם, במהדורת ברקוביץ', אשר עומדת כאן לפני הקהל, זה בעמוד שין למד זין בעמודה השמאלית. ובפרק בתרא דכתובות. לעילוי נשמת. פאימה בתלולו. ופרק בתרא דכתובות. אמר רבי אלעזר, עמי הארצות אינם חיים, שנאמר מתים בל יחיו, רפאים בל יקומו. זאת אומרת, עמי הארצות לא יקומו לתחיית המתים. למה? נכון, זה לא בסדר. אז מה, רוב העולם? תניא לה מאחי, יש גם ברייתא שאומרת את זה, מתים בל יחיו, יכול הכל, תלמוד לומר, רפאים בל יקומו. מה זה רפאים? במרפא עצמו מדברי תורה, כתוב מדבר. אז זה מה שרבי אלעזר אמר. אמר לי רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא רבו של רבי אלעזר. מה? המרפא עצמו מדברי תורה. כלומר, הוא לא עוסק בתורה, הוא מתעסק בעניין העולם הזה. אז למה שיחיל חיי העולם הבא? כך אומר רבי אלעזר. אמר לי רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא רבו של רבי אלעזר. לא ניחא למרא יהודי אמרת לו אחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מראי הוא, אדונהם, איננו אוהב את מה שאתה אומר. לא מוצא חן. לפסול את רוב העולם, מה? מה? לא, רבי יוחנן שמע את רבי אלעזר אומר את זה. אמר לו, זה לא, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הדברים שלך. למה שאני אחזור בי ממה שאמרתי כבר פעמיים? כן, כפי שאני חוזר ואומר בפעם השלישית, אני מקווה שזה ייכנס הפעם, רבי יוחנן הוא גם רבו של רבי אלעזר. נכנס? וואו. אז כל דבר להגיד שלוש פעמים, אתה אומר? מה אתה אומר? טוב, בסדר. בוא, לא נבזה זמן על זה. אז איך אתה מבין מה זה רפאים בל יקומו? ההוא במרפא עצמו לעבודה זרה הוא דכתיב. כלומר, מה שאני אמרתי, מה שכתוב רפאים בל יקומו, זה לא מי שעמי ארצות, אלא רק עובדי עבודה זרה. זה כבר מצמצם, פחות אנשים. מה? לא, זה בדיוק העניין, שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, השאלה מי לא קם? האם כל עמי הארצות, או רק עובדי עבודה זרה? אז רבי יוחנן צמצם את הפסוק לעובדי עבודה זרה בלבד. אמר לי, מקרא אני דורש. כלומר, זה לא רק הפסוק הזה, יש לי פסוק נוסף. שמה כתוב? תכתיב, כי תל אורות תליך. כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. יש גורסים תל תחייה מחייהו. תגיד לו שאני לא נמצא. וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. מה אתה רוצה? רק תורה נותנת חיים. אז אם יש אדם שהוא עם הארץ, אז אין לו תורה, אז אין לו תורה. למה שיקום לתחיית המתים? כיוון דחזיה דקם מצטער, אז רבי אלעזר ראה שהדברים שלו מצערים את רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא אוהב את כולם. הוא רוצה שכולם יגיעו לחיי העולם הבא, לתחיית המתים. הוא שומע דברים כאלה מרבי אלעזר, זה עושה לו רע על הנשמה. אמר לי, רבי, מצאתי להם תרופה מן התורה, גם המאה רצות. כלומר, אתה כל כך רוצה שהם יזכו, אז מצאתי להם. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. וכי אפשר להידבק בשכינה, והכתיב, כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא. הוא עצמו מקשה. אלא, זה המסקנה של רבי לזר, איך אפשר להידבק בשם? כל המסיא ביתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, והמענה תלמיד חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתדבק בשכינה. זאת אומרת, כולם מצטרפים, מתדבקים. כן? מסיא ביתו, עושה פרקמטיה, כל הדברים, הרי איך אפשר לומר, אפשר לומר שכל העולם כולו, כל הנעשה בעולם הוא הנדרש. לאותו תלמיד חכם, אז יוצא שכל העולם כולו, דרך אותו תלמיד חכם, זוכה לחיי העולם הבא.
תלמיד חכם, הוא לא צריך להיזהר מה השוכן?
הוא עצמו אש. תלמיד החכמים הם בעצמם אש, יש פסוק שאומר את זה, לכן אש לא מתיירת מאש. מה הבעיה?
למה
תלמיד חכם הוא אש? בגלל שיש פסוק שאומר את זה, אני לא זוכר איזה פסוק. אבל יש ביטוי במשנה באבות, וזהיר בגחלתם שלא תיקווה. אז משהו שהם בעצמם גחלת. גחלת לא מפחדת מאש. מה אתה רוצה?
איך אני יכול להיות אש?
אתה עוסק בתורה, אז אתה הופך בעצמך להיות אש. כן, מה? נכון. נכון. נו, אז מה? למה זה קשה? הוא גם ברא חתולים. חתולים הם לא בני אדם. והוא גם ברא עכברים. ועכברים הם פחות מחתולים. הראיה, שהחתולים אוכלים את העכברים. כלומר, זה שיש מדרגות במציאות, זה אנחנו יודעים, מה הבעיה? רגע, אתה מסכים איתי שיש מדרגות במציאות או לא? נגיד לך, אתה תצטרך לוותר או על אדם או על ג'ירפה, על מה תוותר? למה? סוג ב'? בסדר, אבל יותר גבוה. יש הצוואר, חבל על הזמן.
אז כולם צריכים להיות
תלמידי חכמים? לא, לא. לא, זה לא מה שהוא אומר. נכון, אבל תלמיד חכם עוזר לו. זאת אומרת, בעצם מה שאומר רבי אלעזר, זה שהמציאות היא כמין אורגניזם אחד גדול, שיש בו איברים. כל איבר ממלא פונקציה. יש פונקציה מרכזית, פונקציה היקפית, אבל האדם ללא לב לא חי, ולב ללא איברים גם כן לא חי. בעצם זה הוויה אחת כוללת. זה מה שהוא אומר. מה? מתיישב. הרוח ש... אותו דבר, גם ישראל ואומות העולם, זה איברים. איך אומר רבי יהודה הלוי? ישראל בעמים כלב באיברים. כלומר, יש איזה מין סולידריות כוללת של כל האנושות. טוב. כיוצא בדבר אתה אומר, עכשיו, כל הדברים האלה, מה זה נוגע לנתיב אהבת השם? אנחנו עכשיו עסוקים בנתיב אהבת השם. פה מדבר על תורה ועל המארצות ועל תלמידי חכמים, עושה פרקמטיה. מה זה קשור? אז יש המשך. כיוצא בדבר אתה אומר, הנה, זה נוגע לענייננו, לאהבה את השם אלוהיך ולדבקה בו. וכי אפשר להידבק בשכינה, אלא, יש לנו כן דרשה דומה, כל המסיא ביתו לתלמיד חכם, מהעושה פרקמטיה, לתלמיד חכם, והמהנה תלמיד חכם מנכסיו, מעלה עליו הכתוב, כאילו דבק בשכינה. אז כאן, הביטוי זה לאהבה. מה אתה אומר? פרקמטיה? מסחר. הוא עושה עסקים. אתם עושים עסקים ביחד, כולם מרוויחים. מה? כן, לכאורה מסיק. אפילו פחות מזה, אבל... למשל, אגב, מזה אנחנו לומדים דבר מעניין, שתלמידי חכמים עושים עסקים. לא, למכור לו זה לא פרקמטיה. לא, הוא קונה, זה לא אותו דבר. בהנחה, זה גם שייך במידה מסוימת, אבל זה לא המשמעות הפשוטה של המילה פרגמטיה. פרגמטיה זה סחורה. כן, כלומר, אני יודע, אתה הספק הגווניות שלו, והוא המוכר בבסטה, או משהו כזה. אתה עושה פרגמטיה, אתה מתחכם. בסדר? הלכה מפורשת. יש שוק, ויש תלמיד חכם שבא למכור עגבניות. מה ההלכה אומרת? הוא ראשון. זאת אומרת, לא פותחים שום בסטה של עגבניות לפני שהוא גמר את העגבניה האחרונה. בסדר? ואז כשהוא גמר עם העגבניות שלו, הוא הולך הביתה, כולם פותחים את הבסטות. בסדר? אז זאת אומרת שעושים פרקמט, יש איזה הסכם כזה, כלכלי. אבל מה זה אומר? שתלמיד חכמים מוכרים עגבניות. האם זה אומר שהמוראים מכרו עגבניות? בטוח שלא. הרי עגבניות לא היו בעולם העתיק עד גילוי אמריקה. אז לא יכול להיות שהוא מכר עגבניות.
כתוב פרגמטיה
לתרמיד. כן. אז זה נקרא, עושה צדקה לתרמיד חכם, זה לא טוב. הרי הכל, אומר הרמב״ם, כל המעלה על דעתו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם ונטל חייו מן העולם הבא. אז לא יכול להיות שפשט הגמרא זה שנותנים כסף כדי שהתלמיד חכם יתקיים. זה לא, לא שייך. אז שהוא אוהב את החכמים, כן, הרי מה היה הנושא שהוא התחיל בו, שבוע שעבר התחלנו את זה, שאהבת השם כוללת את אהבת החכמים, נכון? אז כן, הוא מביא את הסוגיה שדנה בזה. אז יוצא, מה? אז זה קושיה לגמרא או קושיה מהגמרא לקהילה? אז זה קושיה על המציאות מהגמרא. בסדר, אז אני מקבל שיש קושיה על המציאות מהגמרא. לא בגלל שיש מציאות, אני אשנה את פשט הגמרא, כן? בסדר. כבר בארנו, אבל זה נושא שדיברנו עליו בהרחבה, בהזדמנויות אחרות, כן? האם תלמידי חכמים זה בסדר שמקבלים כסף כדי ללמוד? שאלה איזה היתר יש לזה. לכאורה יש איסור בדבר. כן? מה? מצווה בחזרת, יפה. אני לא נחזור על זה, מה, אני צריך כל דבר לעשות. אפשר לחזור על כל התורה כולה, אם כך. כבר בארנו בנתיב התורה, מאמר, בכלל השאלה גם מה אם מותר לתלמידי חכמים שהם יתפרנסו מהעבודה של אשתם. מה אתה אומר? מה?
נשותיהם.
נשותיהם, כן. נשותיהם זה שון רבים. אשתם שון יחיד, מה? אה? כן? מה? אתה תגיד נשתו? לא, אבל אם יש לו אחת, אשתו. לא, אבל אתה לא אומר נשתו, אתה אומר אשתו, נכון? בסדר, אז אם כן, השאלה האם מותר לתלמיד חכמים להתפרנס מאשתם. טוב, זה עברית, פשוט. זה באמת שאלה גדולה, זה עבירה. על מה שכתוב בכתובה, לא? שהוא צריך לעבוד. טוב. כבר בארנו בנתיב התורה, מאמר... אני עכשיו ממשיך עם המערל, כן? כבר בארנו בנתיב התורה, מאמר הזה באורך. רק מזה... אז בעצם הוא לא חוזר עכשיו על כל מה שאומר רבי יוחנן ורבי אלעזר, על תחיית המתים וכו', זה לא הנושא כאן, אלא הוא הביא את זה רק בגלל הסוף. רק מזה תלמד, כי אהבת חכמים הוא כמו אהבת השם יתברך. וכמו שתמצא אצל אהבת השם יתברך שלושה דברים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. ורוצה לומר שאוהב השם יתברך בשלושת חלקי האדם, ועל ידי זה תהיה האהבה שלמה, כי אלו שלושה דברים שייכים לאדם שהם בכל לבבך, ובכל נפשך, כמו ש... ובכל מאודיך. כמו שפירשנו למעלה בכל לבבך בשני יצריך, יצר הרע ויצר הטוב. שאף אם יצר הרע אשר הוא בגוף מסית אותו לסור מן השם ברך על ישמע ליצר הרע והתגבר על יצרו. ונפשך הוא כמשמעו אפילו אם נוטל נפשו ידבק בו יתברך בנפשו. בכל מאודיך אפילו נוטל ממנו ממון שלו. סוף סוף אהבה היא על ידי שלושה דברים, שהם שייכים אל האדם, דיינו או בגופו או בנפשו או בממונו. ממון זה לפי זה חלק מן האדם. יפה. כל הנוטל פרוטה מחברו כאילו הוא נוטל את נפשו, שנאמר וקבע את קובעיהם נפש. נכון? וחש, אז זה לגבי אהבת השם, גופו, נפשו, ממונו. וכאשר מסי ביתו לתלמיד חכם וביתו יוצאת חלציו, היא דבק בו בגופו. וכאשר מטריח בנפשו לעשות פרקמטיה לתלמיד חכם, זה שדבק בנפשו או בנפשו, ומהנה תלמיד חכם מנכסיו, אוהב אותו בממונו. אם כן, שלושת הדברים שמצאנו באהבת השם, מצאנו באהבת החכמים. אגב, מה פירוש מהנה תלמיד חכם מנכסיו? למשל, כן, זה טוב. כלומר, יש לי ממון, אני משתמש בו, אני נותן אותו לשימושו של החכם, לא שאני נותן לו במתנה. כן. או שזה אהבה. או שזה אהבה. ובאדם יש לו אלו שלושה, יש לו אלו שלושה דברים חיבור אל השכל, שהרי הגוף מצטרף ומתחבר אל השכל. וכנגד זה יתחבר האדם את תלמיד חכם שהוא שכלי. ויעשי לו ביתו, ובזה יהיה לו חיבור אל השכל בגופו. ועוד מתחבר הנפש של השכל שהוא באדם. וכנגד זה יתחבר האדם את תלמיד חכם שהוא כמו השכל בנפשו, כי יעשי לו פרקמטיה. ודבר זה תורח הנפש. ובזה יש עוד דבקות תלמיד חכם מצד הנפש. אז בעצם מה שהוא אומר כאן, יש פה ארבעה חלקים באדם. נכון? גוף, נפש, ממון, וכל זה דבק בשכל, שזה המדרגה הרביעית. נכון? ואז פה יוצא שהאדם שאינו תלמיד חכם הוא דומה לשלושת החלקים, שהם גוף, נפש וממון, והחכם דומה לשכל. ואז יש כמין דבקות אחדותית, איזה מין סולידריות של ארבעת החלקים זבז, כלומר זה בזה, או אלו באלו. עד כאן ברור? טוב. והממון של אדם, גם כן יש לו חיבור אל השכל שבאדם, כי השכל יש לו קניין, והשוטה שהוא בלא שכל אין לו קניין כלל. ולפיכך הממון של אדם יש לו חיבור אל השכל. כלומר, הכלכלה זה ביטוי לשכל של האדם, הרי לא מצאנו שבעלי חיים עוסקים בכלכלה. נכון? כי אין להם שכל. אז הכלכלה זה מושג מופשט. בכלל, מספרים זה מופשט. מה? לא, לא, אין שום חשבון שם. כן, אבל זה אינסטינקטיבי, זה לא על פי השכל. לא השכל עשה את זה. כן, אם תבקש דוח ממלכת הדבורים, היא לא תדע מה אתה רוצה מהחיים שלה. טוב. ועוד, אז איפה היינו? כן, וכאשר מנתה מתחם מתחסיו, שיש לו לממון שלו חיבור אל התלמיד חכם שהוא שכלי, כמו שהשכל באדם, יש לממון של אדם חיבור אל השכל. וכלל בני האדם הם על צורת האדם הפרטי שהוא השכל, ומצד הזה נחשב עם הארץ במחיצת תלמיד חכם, כאשר מצטרף אל התלמיד חכם בשלושה דברים, ונכנס במחיצת תלמיד חכם כמו שיכנס אדם במחיצת השכל. מתחבר אל השכל בשלושה דברים אשר אמרנו, וכן מתחבר עם הארץ אל השכל ונכנס במחיצתו בשלושה דברים. עד כאן הפרק הראשון. כן, הוא שייך לו, זה כאילו סולידריות. זה כמו שלמשל אתה אוכל תפוז, התפוז הפך להיות חלק ממך. כן, אז גם התלמיד חכם עם הארץ שמהנה לתלמיד חכם, אז הם בעצם הופכים להיות הוויה אחת. אז הוא דבק בשני דברים או בדבר אחד.
ואז הוא עדיין דבק בשכינה?
אז הוא דבק בשכינה, חלקית. תלוי. שאלה מה זה עם הארץ. יש הרבה הגדרות של עם הארץ בחז"ל. יש בערך איזה חמש הגדרות שונות. יש עם הארץ גרוע ויש עם הארץ טוב וכל מיני דברים כאלה. למשל, כתוב בגמרא שאסור לשאת בת עם הארץ. נכון? אסור להתחתן עם בת של עם הארץ. מצד שני כתוב שעם הארץ, איך הוא דבק בשכינה? שהוא נותן את ביתו לתלמיד חכם. איך זה עובד? אז הוא עבר עבירה. אז הוא כבר לא תלמיד חכם. כי הוא עבריין. נכון? מזה מדייקים הפוסקים שיש שני סוגי עם הארץ. יש עם הארץ שמצווה לשאת את ביתו, ויש עם הארץ שאסור לשאת את ביתו. מי זה עמי הארצות שאסור לשאת את ביתם? זה אלה ששונאים תלמידי חכמים. אז הוא שונא, אז איך אתה מתחבר אליו? כן? אבל אם הוא לא שונא, עד רבה, הוא מעריך. אז עד רבה, מצווה לשאת את ביתו. עם הארץ, יש כמה מדרגות. יש, למשל, אחת ההגדרות של עם הארץ בגמרא, זה מי שיודע את כל התורה כולה. אבל לא שימש תלמידי חכמים. הוא מלומד, כל האנציקלופדיה התלמודית אצלו בראש, הוא, כל הספרייה נמצאת אצלו, לא רק במחשב שלו, אלא ממש בתוך הנפש שלו. אבל לא שימש תלמידי חכמים, אז הוא לא יודע כלום בעצם. מה הוא יודע? יש לו ידיעות. אבל... לא, זה לא ביה לי שאני יראת שמיים. יכול להיות שיש לו יראת שמיים. אבל הוא לא שימש להם דרך חכמים, אז התורה לא עברה דרכו. זה לא תורה. נכון. אז הוא, זה נקרא עם הארץ. שמי שקרא ושנה ושילש ולא שימש להם דרך חכמים, הרי זה עם הארץ. יש, הפוך, מצאנו הגדרה של עם הארץ, מי שלא יודע הלכה אחת. הוא יודע הכל, אבל יש הלכה אחת שהוא לא יודע, אז הוא עם הארץ. נכון, זה גאון. אז יש הרבה גאון. כלומר, איפה שאתה רואה גאון, רואים, הרב הגאון והרב הגאון, אתה יודע שיש לך קיבוץ של עמי ארצות. נכון? כי יש הלכה אחת שהוא לא יודע. יש הגדרה של עם הארץ, זה משהו אחר, שהוא חשוד על התרומה, על תרומות ומעשרות, שהוא לא מפריש, שהוא לא מקפיד לא על תומה וטהרה, ולא על תרומות ומעשרות. זה גם הגדרה של עם הארץ. זה הגדרה הלכתית בתחום אחר. האם מותר לאכול אצלו, אסור לאכול אצלו. יש את עמי הארצות ששונאים תלמידי חכמים, גם זה הגדרה, זה רבי עקיבא היה כזה פעם. אז השאלה היא, בסוגיה הזאת, מי הם עמי הארצות שעליהם מדובר? אז אפשר לשער השערות, מה אתה אומר? הרמב״ם? איפה הרמב״ם? כן, אבל השאלה בזה הקשר. ברור שהרמב״ם יודע... אסביר משהו. באותו מקום שבו הרמב״ם מדבר. אני אסביר משהו. יש לי לפעמים למילה אחת בעברית מספר משמעויות. למשל דוגמה... וואו, לא חשבתי על זה. למשל כוס, כן. כוס זה כלי קיבול לנוזלים, אבל יש גם ציפור שקוראים לה כך. אז עכשיו לגבי עם הארץ, יש הרבה פעמים משתמשים באותה המילה, והמשמעות היא אחרת. אז תלוי בזה הקשר. מה? לא, כן, בסוף אומרים שאפילו מותר לו להורות, אם הוא יודע מסכת אחת, אז הוא כבר יצא מכלל זה, כן. מה אתה אומר?
אין אבסורד, עם הארץ שעשה פעם אחת ג'סטאי וזה תלמיד חכם, הוא ביתו, חיצתו והכל.
כן, בדיוק. כי הרי שאלה, מה הביא אותו לזה? אהבה. אהבה, זה נקרא אהבה. אהבה זה מדבק, זה מקשר. זה כמו שתגיד, אדם פעם אחת נתן טבעת לאישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי, זהו, ביד הטבעת הזאת הם נישואים, כל החיים, כן. אין, עוד מה, יותר מזה, אדם פעם אחת נולד, עכשיו הוא חי. פעם אחת הוא נולד. זה מספיק לו כדי לחיות, כן. כן, לכאורה כן. כן, אז זאת אומרת, תלמידי חכמים שדדו את קופת המדינה, ובזכות זה זיכו את כל מדינת ישראל בחיי העולם הבא. כן, זה לא משנה, אתה משלם מיסים. אתה ממשיך לשלם מיסים. כן. אז זאת אומרת שאומנם התלמידי חכמים האלה אולי הם לא בסדר, אבל על ידי השוד הזה, המדינה זוכה לחיי העולם הבא.
שלא משלם מיסים.
זהו, כדאי לשלם מיסים. כן. טוב. פרק ב'. כשם שמצווה על האדם לאהוב השם יתברך, כך מצווה עליו שיהיה גורם שיהיה שם שמיים מתאהב על ידו. כן, מה זה אהבת השם? אז אם אתה אוהב את השם, אתה רוצה שיאהבו את השם, אז אתה פועל באופן כזה שהתנהגותך תגרום לאהבת השם. בסדר? כדהיתה בפרק יום הכיפורים, ואהבת את השם אלוהיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. כלומר, ואהבת, אתה מאהיב. כן? יש לי כאן דרוש קטן. שיהיה אדם קורא ושונה, ומשמש תלמידי חכמים, ודיבורו בנחת עם הבריות, ומקחו ומתנו בשוק נאה, ונושא ונותן באמונה. מה הבריות אומרים עליו? אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אוי להם לבני אדם שלא למדו תורה. ראיתם פלוני שלמד תורה? כמה יפין דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה, ישראל אשר בך יתפאר. ובזמן שאדם קורא ושונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, ואין מתנו מקרונאי בשוק, ואינו נותן, נושא ונותן באמונה, מה הבריות אומרים עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה, אשרי בני אדם שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, כמה מכוערים מעשיו, כמה מקולקלים דרכיו. ועליו הכתוב אומר, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. טוב, זה דברים כדורבנות. קיצון, נכון. דברים כדורבנות. למדת תורה, צריך שזה יגרום לאהבה. אם אתה למדת תורה וזה גורם לשנאה, חבל שלמדת.
אלא?
זה פשיטה, נכון. למה זה מובא? כי יש דברים שאף על פי שהם פשוטים, הם עדיין מצויים. והראיה, שכתוב בתורה לא תרצח. נכון? איך יכול להיות שכתוב לזה? זה כזה מובן. לא, אז כנראה שלמרות שזה מובן, צריך להגיד את זה.
מצוי.
זה מזעזע. אם אתה קורא את הדברים האלה ואינך מצטמרר, אינך רגש. איפה אתה חי? נו, והוא צריך לדאוג שזה שהוא עוסק בתורה. אני זוכר פעם אחת היה את החתונה של תלמיד של מכון מאיר, בעל תשובה. זה היה, החופה נערכה בקיבוץ שבו הוא גדל, והיה שם מזנון, ואנשים עמדו בתור עם צלחת כדי לקחת, כמו שנהוג במזנונים. בחור שרק הגיע למכון נכנס באמצע התור. אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? אומר, זה לא כתוב בשולחן ערוך. אז זה הבעיה. הוא למד תורה, וזה גרם לו קלקול המידות. או יותר נכון, לא תיקן את המידות.
בסדר? חייב לרשום את זה.
לרשום את זה?
עכשיו אני
מבין שחייב... שהיה צריך לכתוב את זה, כן? בסדר. ונראה, דדייק זה, מאיפה הוא למד את זה, הכתוב, התלמוד? מדכתיב, ואהבת את השם אלוהיך. דבלה לי מכתב, ואהבת את השם. אבל שם אלוהיך שייך אצל היראה, כי אלוהים הוא מידת הדין, כמו שכתוב את השם אלוהיך תירא, לא למידת האהבה. ולפיכך דרשו שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, כלומר שיהיו הבריות אומרים שהוא יתברך אלוהיך, ושם השם נקרא עליך, כי יתפאר ויתאהב על ידך. כלומר, הדיוק לפי דעת המהר"ל זה בגלל המילה אלוהיך, שלכאורה המילה אלוהיך לא שייכת באהבה. אלא מה? ואהבת את השם, ואז יגידו, הוא אלוהיך. ופשט הכתוב, מה? סליחה, ופרשו הכתוב על תלמידי חכמים, מפני שאת, הרי לכאורה כתוב, פלוני שלמד תורה, מי אמר שבאהבת זה נאמר על מי שלמד תורה? יכול להיות על כל אדם, גם מעל המארץ. מפני שהתלמידי חכמים הם ראשונים אל השם יתברך, אשר אלוהותו עליהם בראשונה. וכן נקרא אלוהי ישראל, שיהיה שמו יתברך מתאהב על ידי ישראל, כאשר ישראל נוהגים בהנהגה ישרה וראויה לישראל. ועל זה נאמר ישראל אשר בך אתפאר. בדבר זה המביא אל האהבה, כאשר התלמיד חכם אשר תורת השם נקרא עליו בהנהגה ישרה והראויה, אז גם אחרים נמשכים אחר ומקבלים אליו אותו יתברך. ולפיכך אמר הכתוב, ואהבת את השם אלוהיך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, עד שיהיו הכל נמשכים אחר השם יתברך. ודבר זה שורש של האהבה. ועוד יש דבר, מביא אל אהבת שמו וקבלת אלוהותו, היא קדושת שמו. אז יש פה נקודה שנייה, עד עכשיו דיברנו על ההתנהגות של האדם. אבל יש גם מה שנקרא קדושת שמו. איך זה? כי כאשר מקדש שמו, כדידה פרק א' דסותה, אמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. יהודה שקידש שם שמיים פרסיה, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, הרי יוסף הוסיפו לו רק עוד אחת. איזה עוד? מה פתאום? היי, נכון? עדות בי הוסף סמו. נכון? פסוק בספר תהילים. עדות... מה? סמו. כן, אבל הוסיפו לו היי. לעומת זה יהודה. יהודה, קוראים ארבע אותיות של שם הוויה יש ביהודה. כן, יוסף מה הוא? תכתיב ההיא כי היום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אמר רבי יוחנן, שניהם לדבר עבירה נתכוונו. תנא מלמד שעלו למיטה שניהם ערומים. באותה שעה באת דיוקנו של אביו ונראית לו בחלון. אמר לו, יוסף יוסף, עתידים אחיך שיכתבו על אבני האפוד, שיכתבו על אבני האפוד, ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם? ותיקרא רואה זונות, שנאמר ורואה זונות יאבד הון, יד ותשב באיתן קשתו. כלומר שהוא נמנע מלעבור את העבירה. זאת אומרת שהוא קידש שם שמיים בסתר, אף אחד לא ידע, אם הוא היה עובר את העבירה לא היו יודעים על זה, אבל מכיוון שהוא רצה לקדש שם שמיים, עשה קידוש השם בסתר. מה? נו. שנאמר, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. ויצא יעקב מבאר שבע, נו, אז מה השאלה? מכאן שהייתה לו כיפה, שהרי לא יעלה על הדעת שהוא יצא בלי כיפה, נכון? זה ראיה טובה. כן, אבל נשאלת השאלה, מדוע כתוב ראה לנכון להוסיף את הפרט הטריוויאלי לעשות מלאכתו? למה הכתוב ראה לנכון לספר לי את זה? היה מספיק לכתוב, ויבוא הביתה. התוספת לעשות מלאכתו היא בהקשר של הפיתויים של אשת פוטיפר. לכן הכתוב מוסר לך שהיה פה משהו. בצורה ציורית. כן, זה בצורה ציורית. כלומר, זה כדי להוסיף, איך לומר, נופך ספרותי למציאות. אבל זה שהכתוב רוצה שנבין שיוסף היה במעמד לא פשוט, זה בוודאי נרמז בכתוב. עכשיו, איך רומזים, איך כותבים את הרמז הזה בכתוב, אז מספרים את הסיפור בצורה הציורית הזאת. בסדר? כן.
השכר שלו עוד יותר עצוב, זה מעציב. יכול להגיד לאבא שלו, אני לא יעלה בני החושם, הם לא יהיו, אחים שלי.
נכון, יפה. יפה. חוץ מזה, יכול להיות שיוסף סיפר את זה אחר כך. וזה הגיע אלינו במסורת בעל פה. טוב. יהודה מהי? מה זה הסיפור של קידוש השם ברבים? דתניא היה רבי מאיר אומר, בשעה שהיו ישראל עומדים על שפת הים, היו שבטים מדיינים זה עם זה, זה אומר, אני יורדתי בתחילה לים, קפץ שבטו של בנימין וירד תחילה לים, שנאמר שם בנימין צעיר רודם, אל תקרא רודם אלא רד ים, והיו שרי יהודה, רוגמין אותן שאמר שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי, לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אוש פסחן לגבורה, שנאמר ובין כתפיו שכן. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר, אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב, וירד לים תחילה, שנאמר סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן, ועליו מפורש בקבלה, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש. כלומר, לפי השיטה של רבי יהודה, אז מי שקידש ששם שמיים בקריאת ים סוף היה שבט יהודה, לא בנימין. יש מחלוקת אם כן בין שתי ברייתות, ולפי הברייתא שיהודה הוא זה שקידש שם שמיים בציבור בפרסיה, לכן יש לו ארבע אותיות שהם הוויה. טוב, בקיצור, מה זה אומר? האגדה הזאת, גם על יוסף, גם על בנימין, גם על יהודה, מה עניינה? לבאר המעלה של קידוש השם. בא לבאר המעלה הזאת שהיא קידוש שמו. לא כמו המידה הראשונה שאמרנו, כי שמו יתברך נקרא עליו עד שנקרא שהוא אלוה שלו, כאשר השם מתאהב על ידו, אבל זה שמקדש שמו יתברך נקרא על שמו יתברך לגמרי, כאשר דבק בשמו יתברך לגמרי, וראוי להוסיף על שמו אות מן שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אז יש מעלה יותר גבוהה מן האהבה הרגילה. האהבה הרגילה זה שאנשים אוהבים את השם על ידך. אבל בעצם הם אומרים שהשם הוא אלוהיך, לא שאתה אלוה. מה שאין כן, כשיש קידוש השם, אז אתה מקבל חלק משמו של הקדוש ברוך הוא, ואתה דבק בו לגמרי. בסדר? למה? אבל איזה קידוש השם עשה יתרו? זה לא נקרא קידוש השם. זה נקרא שמתאהב על ידו, כן? זה נכון. או זה נקרא יתרו שיתר פרשה בתורה, מה אתה רוצה? זה לא רע בכלל. אך יש הפרש בין קידוש השם ברבים ובין קידוש השם בסתר, כי עיקר... מה?
יהודה נקרא לפני קריאת ים סוף יהודה, לא?
נכון. נכון, נכון. זה אומר שמה שקרה בקריאת ים סוף היה גילוי של תכונה פנימית בשבט יהודה. זה אומר שמה שקרה בקריאת ים סוף היה גילוי, מילטה, סימפטום, לתכונה פנימית שנמצאת ביהודה מלכתחילה. בסדר? אוקיי. אך יש הפרש בין קידוש השם ברבים ובין קידוש השם בסתר. כן, ראינו שיש הבדל. יוסף רק עוד אחת, יהודה ארבע אותיות. כי עיקר השם שבו נודע ומפורסם לכל על ידי שמו יתברך, ואם קדש שמו בפרסיה, נקרא זה קדושת השם לגמרי, כאשר ראוי אל השם, שהרי הוא יתברך נודע ומפורסם לכל על ידי שמו. ולפיכך ראוי שיהיה מקדש שמו ברבים, שכך עניין השם. אבל, כן, שם פירושו פרסום בעברית, כן, שמו הולך לפניו. אבל כאשר אינו קדש שם בפרסיה, אין נקרא כולו על שמו יתברך, רק נקרא בדבר מה על שמו. והיינו עוד אחת. יש לדעת, כי ראוי היה יוסף דווקא לקדש שמו שלא בפרסיה, כי יוסף דבק בשמו יתברך מצד האסתר גם כן, שהיה ברכתו בסתר, שן העין שולט בו כדכתיב, וידגו לרוב בקרב הארץ, שתראה כי יוסף היה דביקתו בו יתברך בנסתר, כאשר היה גם כן קידוש שמו בנסתר. אבל יהודה, מה? ידגו, הדגים הם בים, לא רואים אותם. כן. אבל יהודה היה ברכתו בנגלה, ולכך היה מתברך יהודה, יודוך אחיך, ידך באורך ואויביך, ואין דבר זה אלא בפרסיה ובגלוי, כאשר היה הדבק בשמו יתברך בגלוי, והיה גם כן מקדש שמו בגלוי לעיני כל. ודבר זה יש לך להבין איך יהודה ראוי לפי מדרגת מעלתו לקדש שמו פרסיה, ויוסף לקדש שמו בסתר, כי הוא עוד דבר עמוק. הוא פשוט רומז לפי הקבלה שיוסף ויהודה הם כנגד הספירות של יסוד ומלכות. יסוד שייך אל המוצנע והמלכות אל הגלוי. זה בדיוק מה שהוא אומר. כן, זה לכן הוא רומז את זה בסוף, שמוכרחים שיהיו שתי המדרגות. מידת היסוד זה ההפריה, הכוח של הרביעה. אז זה דבר שנעשה בחשאי, לעומת המלכות שהיא עניין גלוי. בסדר? טוב, מה? גם וגם. היהדות איננה נותנת עדיפות לכלל על חשבון הפרט. זה הכל מתחבר. כל עניין אחד. עד כאן היום. שלום.